שלום חברים, פרק 151, סייברים חברים, שמח לכולם, במיוחד לגדי עברון, מה המצב גדי?
את האמת סבבה, אתה יודע, סטארט-אפ חיים בזבל וכולי, אבל סך הכל מעולה.
אתה אומר, מה חדש?
מה חדש? את האמת הולך טוב עכשיו, נורא נורא נחמד, אבל כן, אני חושב שדיברנו על זה בעבר, שנורא מציק לי שסטארט-אפיסטים, אולי צריך להיות כאלה, אולי צריך להראות שהכל טוב תמיד, אבל מציק לי תמיד שסטארט-אפיסטים באים ואומרים, הכל טוב, הכל מדהים, שקרנים.
ממש. עובדים כל היום, מהבוקר עד הלילה, בקיים ימצא הלילה מתחילים לעבוד, עושים כל מיני דבר, אתה יודע, אני, כאילו, אין זמן למשפחה, אין זמן לכלום, הכל אפי, הכל סבבה, איזה יופי, חיים טובים.
לא, אני מבין את הצורך לשדר שהכל טוב ובשליטה, וזה הגיוני, וזה חלק מלעשות עסקים, וזה חלק מלהציג מצג אמץ גם, אתה יודע, ושיסמכו עליך וכולי. אבל המצג שווה כנגד פאונדרים אחרים, שלא בוא להגיד להם, הכל טוב, בדי בכי, אתה לא מבין. יאללה, יאללה, לך, לך.
כן, זה פחות...
אבל אני לא ממורמר בכלל.
ברור, הכל בסדר, ברור, הכל פנן.
הכל בסדר, הכל פנן.
כן, אז תגיד לי...
הכנת לנו מה... היום פרק מעניין.
מאוד מעניין, יש לנו הרבה נושאים ממש ממש מגניבים לדבר עליהם. אני רוצה לשאול אותך, מה חדש? כי ראיתי שהתחלת לעשות איזשהו אירוע מעניין חדש. תן איזה כמה פרטים ג'וסי.
מה עוד חדש? יגאל ימרים אירוע.
ממש? מה קורה פה?
אז הרמנו כמה אירועים. עכשיו היה אירוע שני כבר במספר של researchers ב-AI Security. אנחנו קוראים לזה Unprompted. והראשון היה ב-Unity Iron Source. הרחו אותנו, היה מאוד נחמד, היה שש הרצאות, הגיעו איזה כמעט 200 איש.
אוקיי.
השני עכשיו הרחו אותנו באינטואיט, בפתח תקווה, מכל המקומות.
כן.
בעיר האורות, ועדיין הגיעו איזה 120 איש, היה גם נורא מגניב. ואני מרגיש שמתחילה להיווצר קהילה. ביום שני, אנחנו מרימים Unprompted גם, אבל Developers, שזניתי מערכים. בדגש גדול על Security, אבל Developing with AI. וגם עכשיו החלטנו ואנחנו מרימים כנס בסן פרנסיסקו, סיילספורס מערכים אותנו, משתלטים שם על קומה שלמה.
איזה כיף.
כן, כן, ואני חושב
שזה... עזוב, עזוב, אני ראיתי את רשימת השמות שמארגנים את הכנס הזה, ואני חייב להגיד, אפילו הכנסים כמו, אתה יודע, הכנסים הגדולים, הגדולים של הסייבר סיקיוריטי, המפורסמים, כן? לא מגיעים כל האנשים האלה. בוא תסביר מה קורה פה.
אני חושב שיש פה שלושה דברים. הראשון, יש פה פרודקט מרקט פיט. אנשים באמת מתעניינים ורוצים, ונמאס להם מהבולשיט. נמאס להם מהמרקטינג, נמאס להם מהאינפלואנסרס, הם רוצים לראות מה באמת עובד. הם רוצים לדבר עם אנשים אחרים שהם פרקטישנרס, שעושים את זה ביום יום, בין אם זה בהתקפה, בין אם זה בהגנה. באמת באמת להבין מה עובד, איך התמתם את זה, איך הגנתם על זה. ויש לזה בהחלט פרודקט מרקט פיט, במיוחד בגלל שצריך קומיוניטי. לפני חצי שנה כבר, אתה יודע, הקמנו את פרודקט מרקט פיט ביוטיוב, כי אני חושב שלא היה עדיין את הקומיוניטי הזה. ומה שמיוחד בקומיוניטי הזה, זה שזה יכול להיות סיסויים, זה יכול להיות אנשי פוליסי של מדינה, דאב-אופס, סקיוריטי אינג'ינירס, ריסרצ'רס, סיסויים, חוקר חולשות, וכולם מדברים על קונטקסט ווינדו בקלוד. כן. כולם מראים שזה מעניין אותם באמת. אז זה דבר ראשון, באמת, פרודקט מרקט פיט, והנושא של ה-No Bullshit. דבר נוסף, אני חושב שזה פשוט עניין של תזמון. זאת אומרת, אם היינו עושים את זה, שזה ממשיך את הפרודקט מרקט פיט, אם היינו עושים את זה בעוד חצי שנה, לפני חצי שנה, לא ראינו רואים כזאת הצלחה מטורפת שכל העולם ואחותו מעורבים. ושלוש, אני באמת חושב שזה בגלל שביקשתי. זאת אומרת, אפשר לראות את זה בארגונים, כן? ככל שאתה עובד יותר זמן בארגון, יש לך שלושה, אתה יודע, אני לא רוצה להגזים, אבל יש לך שלושה מוקדי so-called כוח בארגון שהם אוטומטיים. הראשון, או אינפלואנס, או שאנשים שמים לב יותר למה שאתה אומר. הראשון, הוא שתק מצטרף. יש לך ככה שלושה חודשים של ramp-up, שאתה מקבל המון המון political credit, social credit, מה אתה רוצה? בוא נעשה בשבילך. השני הוא כשאתה עוזב. יכול להיות שמפסיקים להקשיב לך, שאתה מפסיק להיות רלוונטי, אבל איך שאתה מתנהל, ישפיע על איך יסתכלו לך גם שונאיך הכי גדולים שנים קדימה. זאת אומרת, אם אתה משקיע ומתנהל כמו שצריך, ועושה את ההנד-אוף, מה שאתה לא רוצה, יזכרו לך את זה לעד, וירצו לבוא לך שוב. יסלחו לך על הכל. ושלוש, ככל שעובר הזמן, אתה מכיר יותר אנשים, יותר אנשים מכירים את העבודה, ישמעו על השם, מה שלא יהיה, יותר קל לך לעשות דברים. מאשר להתחיל לשכנע וכולי. והרמתי מספיק כנסים, והרמתי מספיק חברות, ועשיתי מספיק פרויקטים, שלכל הפחות אנשים והחברים, שכל פחות, אם אני אשלח עליו ויגיד, אני רוצה להרים דבר כזה וכזה, רוצה להיות מעורב, אנשים יגידו כן.
איזה מדהים.
וזה בעצם השילוב.
איך אפשר להירשם אגב, אם מישהו רוצה להגיע?
URL הוא unpromptedcon.org. ויש שם באמת שישה טראקס, זה באנגלית, זה לא משנה. איך אנחנו בונים מערכות מאובטחות עם AI, לאיך אנחנו תוקפים AI, לאיך מגנים על AI, לפוליסי וגוורננס, למה שאתה לא רוצה. ובכל טראק, באמת יש לך גם את האנשים הנכונים. זאת אומרת, בין אם זה אנשים שמריצים את ה-AI Security Operations, או Engineering, או Data Science, בנגיד גוגל או פייסבוק, בין אם זה סיסוים שמתעסקים בזה לעומק, בין אם זה אקדמיים מובילים בתחום, בין אם זה חוקרים שמצאו את ה-Zero Click Zero Days וכולי. לכל טראק יש באמת האנשים הכי טובים בתחום שפר דמיין אותם, אפילו את פליני דליברייטור מטוויטר. אז אני חושב שזה יהיה לחלוטין כנס שווה, ואנחנו נשמור אותו קטן. אנחנו נשמור אותו בערך 200 אנשים, okay. בשנה הראשונה בכל מקרה. כי זה כנס קומיוניטי. העלות היא גם, כמו שעולים כנסי קומיוניטי אחרים, $175, אבל זה כן בסן פרנסיסקו.
אוקיי, יאללה, מגניב. אם מישהו רוצה לטוס, לעשות, ולפגוש שם באמת אנשים מיוחדים, אני חושב שהמובילים בתעשייה, בשמות שאני ראיתי, זה באמת אנשים הכי רציניים שיכולים להיות. אז בוא נתחיל את הפרק שלנו, מה אתה אומר?
בוא נדבר... רגע, לפני עוד עוד דבר אחד שאני רוצה להתגאות. אנחנו אתמול הגענו ל-900 סטארס על רפטור.
אופה, אופה.
אנחנו מקבלים הודעות אינסופיות באמת מ-Red Teams ו-Researchers ו-CISOים שאנחנו מוצאים להם את החולשות שלהם, שהם כבר הכירו, ומוצאים להם חולשות חדשות, וזה סופר יוספול בשבילם. וחשבתי הרבה על למה. כי הרי, אתה יודע, כמה שהשקענו בזה, כן, וכמה שאנשים אחורי זה אנשים רציניים, ככלי ריסרצ' וסייבר, בסופו של דבר אנחנו אנשים עסוקים, וזה held together by duct tape and vibe coding.
ממש.
ואמרתי, איך זה כזה אפקטיבי? והיה לי כמה השערות בראש. הראשונה הייתה שבאמת we are that good. והסתכלתי, הקוד של הלווה, הקוד של דניאל באמת that good, אבל המוצר עצמו כמוצר open source, לא. כן, יש לו הרבה מה להתקדם ולהשתפר עם הקהילה. שתיים, כל המוצרים האחרים חרה, אני לא חושב שזה נכון, אבל אני חושב שבעוד יש עוד מוצר open source, ועכשיו כל יום יוצא אחד, עוד בעבר שהוא קצת, אני חושב שאנשים לא כל כך ניסו אותם. שלוש, זה הכוח של קלוד קוד, זה שאנחנו הטאפש לקלוד קוד, וקלוד קוד אייג'ט כזה חזק, זה מטורף.
אני חושב שזה אחרי התקסמים לנו... הכי גדולים פה, שיש אפשר לדבר עליהם בזמן האחרון.
חד משמעית. והדבר האחרון, אני חושב שהיה לנו מזל. הוצאנו את הכלי בדיוק שהייתה קפיצה מטורפת ביכולות סייבר התקפי של המודלים. יצא אופוס 4-5, יצא GPT 5-1, ובאמת היכולות שלהם כל כך בשמיים, ואנשים התחילו לנסות את הכלי אז, זה די מטורף. אבל כן, זה רץ וזה עובד וזה עושה טוב לעולם, והרבה אנשים מתחילים לעשות מעצמם, וזה נורא כיף לראות.
אז דאק טייפ זה סבבה במוצר, כל עוד המסקין טייפ הוא בסטנדרט צבאי ומחזיק, ובמקרה הזה מחזיק.
אני מקווה שלא סטנדרט צבאי, כי שם ואתה יודע, אבל כן. ואם אתה לא עשית עדיין לייק, לך תעשה לייק. סליחה, סטאר.
אני חושב שעשיתי את האמת, אבל נבדוק עוד פעם. אני אבדוק עוד פעם, לגמרי שאני...
יאללה, על מה אנחנו מדברים היום?
אז בוא אני רוצה לספר לך, אם אתה חושב למשל על צפון קוריאה, אתה כנראה חושב על משטר, על משטר סגור, מנותק מעולם, ותחת סנקציות כלכליות קשות. אבל מסתבר דווקא שהמנותקות הזאת הולידה את מבצע הגנבות הממוזער והמתוחכם ביותר בתעשיית הקריפטו. חברת האנליטיקה Chain Analysis פרסמה דוח שמראה שההאקרים הצפון קוריאנים גנבו השנה, שימת לב למספר, $2 מיליארד בקריפטו, שזה עלייה של 51% לעומת 2024. התפוקה עצמה הכוללת שלהם מאז ההתחלה שהם התחילו את העבודה, היא באזור קצת פחות $7 מיליארד, וכדי לשים את זה בפרספקציה, זה מספיק כדי לממן תוכנית גרעינית שלמה, ואם מישהו חושב, זה כנראה הכיוון של הכסף הזה. אז אחד הדברים שהכי מדוברים, שפחות מדובר, בפריצות זה, הן הרבה יותר קטנות, אוקיי? הרבה פחות פריצות והרבה יותר, והפריצות עצמן הרבה יותר גדולות, סליחה. 76 מכל הפריצות ברמת השרתים השנה היו של צפון קוריאה, והאקר המדיני הממוצע שלהם גונב פי 1,000 יותר מהאקר ממוצע אחר, אוקיי? הסיבה למשטר הזה, הפריצה הענקית לבייביט בפברואר, בה נגנבו 1.5 מיליארד דולר באתריום, בפעולה אחת. השוד הדיגיטלי הכי גדול בהיסטוריה היה בכלל supply chain attack, מתוחכם שהתבצע דרך safe wallet בחברה, אוקיי? ספק של מולטי סיגנצ'ר, שהוא צד שלישי, אקרים פשוט החליפו את הג'אווה סקריפט בממשק המשתמש, והמתינו בסבלנות שמנהלי הבייביט יאשרו את מה שנראה כעברה רגילה. תקשיב, אני חייב להגיד, הם עושים עבודה מאוד 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 טובה, הם עולים למקומות אחרים לגמרי, הם התחילו עכשיו לעשות דברים מאוד מיוחדים, והם אפילו התחילו לשנות את המודל שלהם. במקום להגיש, למשל, אתה יודע, יש המון הגרים צפון קוריאנים שמגישים עבודה לכל מיני חברות ונכנסים אליהם, אז השנה הם אפילו העלו, אוקיי? ובמקום להגיש מועמדות לתפקידים, הם מתחזים למגייסים של חברות של ווב 3 ו-AI ואחרים, מעריכים תהליכי גיוס, מרימים מערכי גיוס מזויפים, וכולים מהלך מבדקים טכניים, הם חוטפים את הקרדנשלס וכל מקור וגישה ל-VPNים של המעסיק הנוכחי של המועמד, כי המועמדים נכנסים בדרך כלל עם המחשב של העבודה הקיימת שלהם, אוקיי? זה ברמה של להרים פה מערכים מאוד מאוד גדולים.
נשמע עוד משהו, שיש את התקציב, אתה יודע.
זה מלא מלא כסף. עוד משהו מגניב, תהליך הלבנת ההון מגלה את עומק הרשת הזאת, שצפון קוריאה עצמה מעבירה את הכסף הגנוב דרך שירותי הלבנה הון סינים, עוד כל מיני ברידג' פרוטוקולס וכל מיני מיקסר למיניהם במחזורים של 45 יום, הם מחלקים את הכסף לעסקאות של מתחת לחצי מיליון דולר כדי להתחמק ממעקב, ובניגוד להקרים רגילים שמעבירים סכומים גדולים בבת אחת, הם משתמשים בשירותים דוברי סינית כמעט ואך ורק, מה שמרמז את התלות שלהם במתווכים אזורים ספציפיים שעובדים איתם, צריך להגיד, יש פה איזה משהו. הנתונים גם מראים שגם הארנקים האישיים לא בטוחים. 158,000 מקרים של פריצה השנה שפגעו ב-80,000 משתמשים, אבל הסכום הכולל שנגנב מארנקים אישיים ירד עצמו ל-713 מיליון דולר, לעומת 1.5 מיליארד דולר שנה קודמת. כלומר, יותר מתקפות, אבל פחות כסף לקורבן. זה מראה שהאקרים פשוט מפזרים יותר את המאמצים שלהם על פני יותר קורבנות. אני חייב להגיד, כל העניין הזה של הקריפטו עולה שלב אחד. מה אדי היה אומר פה על כל הסיפור הזה? אירוע מאוד מאוד גדול, וטרף אני גם אספר לך על משהו שקרה באמזון, ואיך הם עלו על האקרים הצפון קוריאנים. אבל בוא נשמע, אם יש לך מה להגיד עכשיו בינתיים.
אני חושב שאמרת הכל, אז אני אסכם במשפט אחד, שאני חושב שאפרופו הוא לא נכון, אבל כולם מצטטים אותו.
אוקיי.
תחילת המאה הקודמת, היה איזה שודד בנקים סופר מפורסם, ואמרו לו, למה אתה שודד בנקים? הוא אמר, that's where the money is.
זה פשוט
אז אני חושב שהציטוט עצמו לא אמיתי, אבל אפקטיבית יכול כבר להיות אמיתי בשלב הזה.
לגמרי.
זה מה שיש לי להגיד.
טוב, אז אני אספר לך סיפור אחר. מה שקרה באמזון, אז צוות הבטחה של אמזון היה עסוק במעקב אחר עובד חדש שהצטרף כסיסטם דיבלופר, סליחה, קונטרקט סיסטם דיבלופר, זה משהו קטן, כמעט בלתי מורגש, הוא הדליק נרועה אדומה. הקשות על המקלדת שלו, תקשיב, הקשות על המקלדת שלו הגיעו עם לג של 110 מילי שניות במקום פחות מ-100 מילי שניות, שזה נשמע באופן הגיוני פרט טכני הכי משעמם בעולם, אבל בשביל אמזון זה היה בדיוק הדבר שהם חיפשו. אז התברר שהלפטופ של החברה היה פיזית באריזונה, אבל מישהו באמצע העולם בצפון קוריאה, דרך רילי בסין, שלט בו מרחוק. עובד IT מקומי? לא בדיוק. אז סטפן שמיט, Chief Security Officer של אמזון, היה די ברור בעניין. אם לא היינו מחפשים באופן פעיל, לא היינו מוצאים אותו בכלל. מסתבר שהם מחפשים די הרבה. כי מאז אפריל 2024, אמזון חסמה, תקשיב טוב, 1,800 ניסיון גיוס כאלה, עם עלייה של לא פחות מ-27% בין רבעון לרבעון. אז הסיפור לא נעצר שם. קריסטינה צ'אמפמן מאריזונה הפעילה את מה שנקרא הלפטופ פארם האלה, וקיבלה לבית שלה לפטופים מחברות אמריקאיות, חיברה אותם ל-KVM סוויצ'ס, ואפשרה לעובדים צפון קוריאנים לשלוט בהם מרחוק כאילו הם בארצות הברית. החברות עצמם, 309 מהם, כולל כמובן Fortune 500 כמובן, והמחיר, אתה שואל מה המחיר, או אתם שואלים מה המחיר, 8.5 שנות מאסר עבור לגבור הגברת, ו-17 מיליון דולר שזרמו לקופת המשטר בפיונגיאנג, לפיתוח נשק וכל דבר אחר. ב-DOJ לא בדיוק התבטחו כשאמרו שהאויב נמצא בתוך הבית, וצריך להגיד שהתופעה הזאת היא הרבה יותר נרחבת ממה שזה נשמע. המבצע הרחב של FBI שפשטו על 29 לפטופ פארמס כאלה ב-16 מדינות, תפסו 137 לפטופים שונים, 29 חשבונות בנק ו-21 אתרי קובר שונים. חלק מהעובדים האלה הגיעו אפילו לנתונים רגישים תחת הם קוראים לזה ITAR, שזה International Traffic and Arms Regulations, במילים אחרות, מידע צבאי שלא אמור לעזוב את ארצות הברית בשום פנים. ולא, זה לא רק אמזון, כמעט כל סיסו של חברת ה-Fortune 500 הודע שהעסיק לפחות עובד קוריאני אחד, אוקיי? צפון קוריאני אחד בטעות. השיטה די פשוטה אבל יעילה, גניבת זהויות של אזרחים אמריקאים, קורות חיים בדואים עם נוסח באנגלית מוזר, משהו עם AN וכל מיני דברים כאלה שתמיד נשבר, חברות ייעוץ מורפלות מחול שקשה לאמת, והכי חשוב, US-based facilities, מה שנקרא מקום, בית או כתובת אמריקאית שאפשר לקבל עליה את הציוד הביתה, והצפון קוריאנים שולחים את התשלומים, המשטר לוקח 90% והכסף זורים ישירות לתוכניות הנשק שלהם כמובן, או לממן מיליון ואחד דברים שאף אחד לא רוצה אצלהם. כן, מה אתה רוצה להגיד גדי?
גם פה אמרת הכל, אבל יש כאן שני אנגלס אחרים שאני אוהב.
כמה כאלה
אז לא אמרת הכל.
נמצאים בישראל? גדי,
קודם כל תדע
שזה אתה מעסיק צפון קוריאני ואתה לא יודע?
לא, אבל אני יכול להגיד לך שאולי, אולי, לך תדע, נכון, העסקתי כל מיני קונטרקטור
דני, עובד החדש, הוא באמת קוראים לו דני?
לא, אבל עסקתי כל מיני קונטרקטור שאומרים שהם מהפיליפינים או מאוקראינה או מה שלא יהיה באפווק, אתה יודע, לעשות איזה גרפיקה או מה שלא יהיה, יכול להיות שהם קוריאנים, לך תדע. אבל יש, כל העניין של supply chain פה הוא נורא מעניין, אבל לא ניכנס אליו. שני דברים מעניינים מבחינתי, זה אחד שאפשר לעשות כל כך הרבה עם המידע הזה. זאת אומרת, המידע של הקייבורד. אפשר לעשות גם הרבה דברים אחרים, כן, האחבר והזמן של המסך ובאיזה שעות באמת עובדים, אתה יודע, כאילו, דוגמה, אם ה-daytime hours שלך הוא 9-5 בצפון קוריאה, נכון נראה שפה אישי, כן?
נכון.
ועצם העניין שאוספים את המידע הזה, זה מגניב מאוד, ואני חושב שאנחנו לא עושים מספיק עם הדברים האלה, בעולם הסקיורטי.
כן.
זה מגניב וטירוף. אוקיי. כמובן עכשיו מעניין אותי מה יעשו כנגד זה, יקליטו מראש סשנים, ידפלו איכשהו ב-latency הזה בצורה אחרת, אתה יודע, כי מתחילים adversarial work. מצד שני, יש פה עניין של what the fuck, אתם עוקבים אחרי המקלדת שלי והקלדות שלי? איזה פחד זה לעבוד בחברה גדולה, תעזבו אותי בשקט, לא רוצה לעבוד אצלכם.
כן, אבל אתה מבין שבסופו של דבר, כשאתה עובד בחברה גדולה והם מתקינים לך את ה... תוכנות הבטחה על המחשב. יש פה הרבה אלמנטים. אני חייב להגיד שלמצוא כמה מילי שניות דילי, זה פעם ראשונה אני רואה איזושהי חברה שעושה דבר כזה ברמה הזאת.
זה מאוד
רספקט. מאוד רספקט ברמות מאוד גבוהות. תקשיב, 110 מילי סקנד במקום פחות מ-100? וואו. וואו.
ועדיין אני לא רוצה שיעשו את זה לי.
אתה מבין שהם בעצם, הם בודקים מתי אתה לחצת פיזית על הכפתור, ומתי זה הגיע תכלס אליהם.
תשמע, יש כל מיני, בעולם הדטקשן, כל מיני דברים, יש לזה שם, אני חושב שזה טראבלינג משהו, אבל אני לא זוכר. אבל נגיד, ואתה התחברת משתי כתובות IP שונות, שנמצאות במרחק של יותר מ-1,000 מייל אחת מהשנייה מתוך שעה. כן? אתה יכול לעשות את ה-threshold שלך ואת הטרייל-אופים שלך. די ברור שקרה פה משהו. עכשיו, יכול להיות, לדוגמה, שהשתמשת ב-VPN. נכון. יכול להיות שאתה בוט. קלאסי. יכול להיות שהיה פה איזה קפיצת IP בתוך ה-ISP שלך, שהעביר לך, יש הרבה דברים לגיטימיים שיכולים לקרות, אבל בראוטינג וכו'. אבל זה די אומר שככל הנראה יש פה בעיה, ומישהו שהוא לא אתה התחבר.
נכון? זה אומר ששווה להסתכל על זה.
יכול להפחות שווה להסתכל, ויש אין סוף false positives ולגנים, והנקודה היא לא לקפוץ ולהסתכל על כל אחד מהם, אלא כמובן הקורלציות. מה קורה בנוסף? מה הדברים שאנחנו יכולים לראות שקרו שהם מוזרים, זאת אומרת, כאן משהו על המחשבים האלה, הם שואלים אותה שעה וכו', כן? אז אני לא, או לומר, VPN גם יקפיץ את זה, בצורה משהו זו. אז יכול להיות שכבר היה להם משהו, והם עלו עליו בטעות שהסתכלו למידע, יכול להיות שחיפשו את זה ספציפית, יכול להיות שעשו brainstorming, סופר מגניב. ועדיין, אתה יודע מה, כמה שאני מתלהב ומפרגן להם, וחושב שבאמת לא עושים אנשים מספיק עם המידע הזה בעולם, אני לא רוצה לעבוד בחברה שמנטרת אותי בצורה הזאת.
אני לא חושב שיש חברות ש... כאילו, אני חושב שרוב החברות מנטרות דברים הרבה יותר פולשנים, לא בטוח הכל ברמה הזאת גם נמדד, אבל אם אתה מסתכל על מערכות הגנה, יש להם גישה להכל.
זה בסדר, ועדיין, אני לא רוצה שיסתכלו עליי בשמונה עיניים, ויסתכלו בציציות וכו', לא, לא מעוניין. שיסתכלו על האוטפוט שלי. דוגמה, אני מסתכלים על הצורה הזאת.
כל המאזינים שלנו שעכשיו אומרים, נכון, הוא צודק, או מה רגע, איך הוא יכול להגיד דבר כזה?
זה לא שאין להם זכות לחברות לעשות את זה.
תקשיבו, גדי הוא מנכ״ל, אוקיי? זה שם אותו בקטגוריה של, אני אעשה מה שבא לי, תתמודדו, אבל זה מתאים רק לחברות קטנות.
זה לא נכון. זה לא נכון.
סליחה, זה המצב.
אני חושב שיש עניין
ש... אני יכול להגיד לך שאני הייתי, אני עבדתי עם הרבה חברות, שהגעתי למנכ״ל, והמנכ״ל אמר לי, זה המחשב שלי, לא רוצה אקטיב דירקטורי, תשאיר אותי לעשות מה שאני רוצה. יש לך בעיה עם זה? אמרתי לו, כן, אבל אתה מנכ״ל. מה אתה רוצה שאני אעשה?
בסדר, זה עניין של צורת ניהול, אבל אני חושב שהרמה העמוקה פה יותר, זה ש... שאני לא מאמין בה. כן, לא שאני כמנכ״ל ואדם קל, המנכ״ל יפתר אנשים לא קלים, אבל אתה מנסה, אתה מנסה לעבוד עם אנשים ולהיות...
אני שואל לך שאלה אחרת, גדי. מה אכפת לך שמישהו מודד כמה מילי שניות? עוד פעם, זה לא מישהו מסתכל, אלא מערכת אוטומטית שבודקת את זה.
עצם ההרגשה שמודדים אותך בצורה הזאת, אני אתן לך דוגמה אחרת. האם אתה מודד לאנשים שעות עבודה?
כן.
אוקיי.
תשובה חיובית?
ליועצים, לאנשים, לעובדים, לשותפים, למנכ״ל.
בארץ זה חובה לפי חוק למדוד שעות עבודה. לפי חוק אתה חייב.
בסדר, בוא נתעלם שנייה.
אסור לי להגיד שום דבר אחר שהוא לא חובה. כן, גם אתה, גדי, מודד שעות עבודה.
אז אני לא מדבר כרגע על דיווח של שעות עבודה. אני לא מדבר כרגע על חוק תעסוקה. אני מדבר, בוא נעשה את השאלה שתהיה קצת יותר נוחה. האם אתה מודד באמת את היעילות של בן אדם לפי שעות העבודה שלו? תשובה כן היא לגיטימית. בהייטק זה קצת פחות עובד.
אני לא חושב שיש דרך למדוד את תפוקה של בן אדם אם אתה לא לוקח את התפוקה חלקי הזמן שהוא עשה. זה המשמעות של תפוקה.
אוקיי, מקבל. עכשיו, אני אשאל לך שאלה. אם בן אדם שעובד אצלך יכל להביא לך את אותה תפוקה בשעה עבודה ביום, יכול להיות שהציפייה שלך שהוא ישתמש בשאר היום כדי להביא לך עוד תפוקה, וזה בסדר, אבל כל עוד שהוא עומד ביעדים שלו ולא מבזבז את הזמן שלו, והוא עובד נאמן לחברה, כן? אתה באמת אכפת לך כמה שעות הוא עבד על זה?
בלי באופן אישי פחות.
אז אני יכול להגיד לך שאולי זה פריבילגיה, אולי זה פריבילגיה של ההייטק, אבל אני לא רוצה שיעקבו אחריי. אתה יודע, גם, אפרופו אני, אם היו עוקבים אחריי, פרט לכתוב מסמכים, וגם כבר לא לקודד, כן, גם אני לא כזה מקודד, אפילו קלוד קוד העברתי לוואטסאפ. אני עובד מהטלפון, אני עובד מהטלפון, ולא מנטרים לי את הטלפון. ואם הם מסתכלים על ה... ועכשיו שאני מקליט איתך את הפרק, אני נמצא בלפטופ. אבל אם היו מנטרים את הלפטופ שלי, היו רואים כמעט אפס הקללות ביום. כמעט הכל, הכל, פרט לכתיבה ויש ימים שלמים שאני כותב, כמעט הכל בטלפון. אבל פשוט יש לי הרגשה, יש לי את הפריבילגיה בהייטק, שאני לא רוצה שיעקבו אחרי ככה, אז אתה עובד בחברה גדולה, אתה יודע שעוקבים אחריך, נקודה. בסדר?
אני רוצה, אני חושב שברמה של מה שאתה אומר, יש לך איזושהי טעות יסודית, אני חושב שברמה של איך אתה תופס את הדבר הזה שעוקבים אחריי, או בודקים אותי, זה פחות נכון בעולמות של סייבר, יכול להיות שאני רואה את זה אחרת, אבל אני חושב שאם יש מערכות אוטומטיות, עוד פעם, מערכות אוטומטיות, שמסתכלות על הפרופיל שלך, על איך שאתה מתקתק, איך שאתה משתמש.
יש לי פה כמה קובעים, אני מסוגל להסתכל,
רגע שנייה, וברגע שיש משהו שבורח, אז אני חושב שהשאלה האמיתית פה, למי זה מגיע? זאת אומרת, מי מקבל את ההתראה? ואם אתה אומר לי, תקשיב, אם יש יכולת לאיש הבטחת מידע לבוא ולהסתכל על מה אני מקליט במחשב או מה אני עושה, אני מאמין שיש לצורך העניין, אבל כשאתה מסתכל על חברה, לא חברה של שלושה אנשים, על חברה קצת יותר רצינית מזה, אז אתה מסתכל בה גם בעולמות של, אתה צריך להאמין באיש שלך, של ה-IT או הסייבר שלך, מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להבין שההגנות האלה, הן באות אליך, זה בשבילך. זה להגן עליך. ואם אתה מסתכל על זה ברמה כזאת, ועכשיו קרה איזשהו התראה כזאת, קרה איזשהו מקרה כזה, והצליחו לתפוס, תקשיב, גנבו לך את הטלפון, עשו לך, שכפו לטלפון, ועכשיו מישהו מצליח להגיע לחשבון שלך. זה משמעותית יותר גרוע מזה ש...
בוא נעצור שנייה. בוא נעצור שנייה. אני מסתכל על דברים מכמה נקודות מבט. נקודת מבט של ארגון, הגיוני לי. נקודת מבט הבטחתית, הגיוני לי. נקודת מבט של אני ואיך אני רוצה לעבוד בעולם ואיך אני רוצה להתנהל בעולם, לא רוצה שנטרו אותי. יכול להיות שזה פריבילגיה, יכול להיות שלא יהיה לי אתה בכל מקום, אם אתה עובד בארגון גדול, עוקבים אחריך. בסדר?
נכון.
שום דבר לא שלך באמת. חד משמעית. לא כיף לי. ואני לא חושב שזה בסדר. לא אומר שלא הייתי עושה אותו דבר אם הייתי סיסו של אמזון. כן? לכן אני אומר, אני יכול להסתכל על זה מכמה נקודות מבט.
הבנתי.
וזה לא כיף לי.
אז בוא נספר לך מה המשמעות של בן אדם. יש לי אחלה סיפור
יאללה.
של משמעות של בן אדם.
איזה סגווי.
כן, לגמרי. אז אם יש משהו שצריך ללמוד מתחום ההבטחה, זה שלפעמים האדם החשוב ביותר לביטחון לאומי, הוא לא איזה גנרל או מנהל בכיר, אלא פקיד קטן בשם דיוויד סטרן, שרק רצה להישאר במקום שהוא גר. אז ב-19 לדצמבר, סטרן התפטר מסיסה. אחרי שמשרד לביטחון המולדת האמריקאי נתן לו אולטימטום פשוט. תעבור לעבוד בפמה בבוסטון, או שתתפטר. הוא בחר באופציה השנייה, ובכך השאיר אחריו חלל שאף אחד לא באמת יודע עדיין איך למלא אותו. אז הסיפור כאן לא עוסק רק בעובד אחד שעזב, סטרן לא היה האיש היחידי שהפעיל את התוכנית, תקשיב טוב, Free Ransomware Notification Initiative, או PRNI, שזאת יוזמה משנת 2022, שעושה משהו די ייחודי, מזהה מתקפות Ransomware בשלב המוקדם שלהם, לפני שהאקרים מצליחים להצפין את הנתונים ומטריעים לארגונים שהם בסכנה. זאת לא עוד תוכנית ממשלתית ש... אתה יודע, נשמעת יפה על הנייר. ב-2023 לבד, התוכנית הזאת שלחה יותר מ-1,200 התראות, וב-2024 המספרים קפצו ליותר מ-2,100 התראות. לפי הערכות של סיסה, התוכנית מנה נזקים כלכליים של 9 מיליארד דולר. סכום כולל הפסדי תפעול, עלויות תגובה לאירועים ותביעות משפטיות שלא קרו בכלל, אוקיי? הנקודה הקריטית היא שהתוכנית הזאת התבססה כולה על קשרים אישיים של סטרן עם חוקרי אבטחה, חברות תשתיות וקהילת ה-Threat Intelligence. אלה אנשים שבחרו לשתף מידע עם סיסה מתוך אלטרואיזם. הגנות משפטיות תחת החוק ה-Cyber Security Information Sharing Act, ובעיקר מתוך אמון אישי בבחור נחמד שקוראים לו דיוויד סטרן. 4 מקורות שמכירים את המצב אישרו שבלי הקשרים האישיים האלה, התוכנית לא ממש יכולה אפילו לעבוד באותה יעילות. אחד המקורות אמר בפירוש, התוכנית הסתמכה בעיקר על מידע מקבוצות אמון שמופעלות על ידי גופים פרטיים, ועכשיו הם מעריכים מחדש איך הם רוצים לתקשר בכלל עם סיסה. אוקיי? בתגובה, דוברת סיסה הדגישה שהתוכנית לא נעצרה וממשיכה לפעול, וכמה עובדים מתכננים להחליף את סטרן, אבל שום אחד מהם לא יכול להבטיח שהם יצליחו לשמור על הקשרים שבנה במשך שנים. ותקשיב, זה סיפור אמיתי לגמרי פה. לפעמים התשתיות הקריטיות ביותר בהבטחת סייבר, היא לא טכנולוגיה בכלל, אלא אמון בין אנשים. והאמון הזה לא נע מעובד אחד למשנהו, כמו איזה קובץ קונפיגוריישן שאנשים רוצים להגיד. יש פה משהו עמוק לפעמים. אתה יודע, גדי, אני רואה אותך עושה את הכנסים ואת כל הדברים האלה. אתה מתקשר לבן אדם והוא אומר לך כן, לא בגלל שהוא אוהב כנסים. בגלל שיש לך קשר, הבחור הזה הרבה מאוד זמן. ואתה מכיר אותו. מה, כאילו, מה? מה קורה פה?
סיסה, פותרו שם כמעט כולם, אני חושב, או הרבה מאוד אנשים כבר לפני חודשים. טראמפ עשה שם ניקיון משמעותי. וניקיון אהובות.
אני חושב שאילון מסק עשה את הניקיון הגדול שם, לא?
יכול להיות שזה הדוג או דוג'ו, או יותר קראו להם, של אילון מסק.
כן.
או לא זוכר. אבל גם כאן, אתה רואה, רצו להעביר אותו לפימה. זאת אומרת, לארגון אחר לחלוטין. זה לא שאם הוא לא מתפטר, הוא היה נשאר שם.
נכון.
אז זה ארגון מאוד משמעותי, שעשה פעילות יפה ברמת המדינה, מה שהמדינה יכולה לעשות. ועם הרבה ביקורת עליו, אבל עדיין עשה הרבה. והוא די כבר לא שם. בלי שום קשר אפילו לסטרן. כל העבודה הזאת של שנים אגבי שנים, down the drain.
בגלל אגו, או בגלל בעיה תקציבית, או בגלל whatever, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר, לא יכלו למצוא פתרון, כאילו, בוא, לא, אי אפשר למצוא פתרון אמיתי לאיזה בעיה. זה ממש מוזר הסיפור הזה, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר, זה כמו קרבס, קרב, אוקיי? עם כל הכבוד, יש דברים שאתה מסתכל ואתה אומר, יש אנשים טובים. אתה יודע, בריין קרב שהיה ראש סיסה, ועשה דברים מדהימים, וקידם, ותמך. כן. וכאילו, ואתה יודע, טראמפ בכלל רצה להניש אותו, ולעשות לו מיליון דברים. בסופו של דבר זה בחור טוב, שעשה המון המון דברים טובים, ואגו משפיע בצורה משמעותית. זה ממש אירוע קשה.
אני לא באמת מכיר את הדברים שיהיו שם יותר מדי, אבל כן, אנחנו יכולים לראות שיש ניקוי אורוות מאוד משמעותי, בין אם זה פוליטי, לבין אם זה אגו, לבין אם זה כל דבר אחר. וסייבר סקיורטי סבל מזה בצורה משמעותית. יש כאן עניין נוסף, כפי שאמרת מקודם, של כל הקשרים האישיים, אז בסופו של דבר, רוב האינפורמיישן שרינג בעולם, וזה לא, אווה, סליחה, תקרתי את עצמי. שמעת אווה? אמרתי אווה?
כן.
אווי. יש פה עניין של מה בסופו, איך האינטרנט בסוף עובד. ויש אנשים שיגידו DNS, ויש אנשים שיגידו ראוטרים, ויש אנשים שיגידו BGP, ויש אנשים שיגידו חברות טלקום, אנשים שיגידו מלא דברים. אבל בסופו של יום, האינטרנט עובד בקשרים אישיים של אנשים, ב-trust groups, communities, סגורים, סגורות, שוב אנגלית, קהילות סגורות. ומעניין יש חוק, סליחה שאני הולך ב-ADHD לסיידקווסט, אבל יש איזה חוק עברי שאם משתמשים בשפה האנגלית, זה זכר או נקבה אוטומטית, או לפי האנגלית, או לפי משהו. סליחה, חזרתי משם.
בוא נשאל את המאזינים שלנו. אם אתם יודעים, תגידו לנו. יעדי ישמח לדעת.
אני אשמח לדעת אם יש איזה חוק באקדמיה, או באנגלית אפילו, או במשהו, או בשיקגו מניואל סטייל, לא יודע. אוקיי, נמשיך.
Security governance, טובים או טובות?
זה אנשים.
אוקיי, כן.
ובסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, יש עזוב חקיקה. רוב שיתופי המידע האלה הולכים פשוט כי אנשים מכירים אחד את השני ועושים טובה ובשקט בשקט מעבירים מידע. וחברות לא היו רוצות שזה יקרה. זאת אומרת, הן לא יכולות להרשות עצמן את הלייביליטי שהדבר הזה יקרה. וזה אחד הדברים הכי משמעותיים שאני חושב שצריכים להשתנות לאורך השנים בעולם הסקיורטי, כי hands down, קורה משהו באינטרנט, זה כמה אנשים שפשוט חולקים מידע אחד עם השני שפותרים אותו, לרוב. וזאת בעיה שאני באמת באמת מאמין שצריכה להיפטר בעתיד, ואני אומר שבעוד אנחנו אנשי סקיורטי, ובעוד אנחנו אנשי נטרוקינג, ואנשי מחשוב וטכנולוגיה, בסופו של דבר, כמו שבפגישה הראשונה של ארפנט, שהייתה סגורה, כן? רצו להקים את זה. סטיב קרוקר מספר שמי שכתב את RFC1, שהם כולם הסכימו מיד, networks are for people. אולי בסופו של דבר זה יהיה לאג'נטס, אבל להביא את עצמי לנקודה, מאשר להמשיך ללכת מסביב,
כן.
איכסה אנשים, אני יודע, אבל העבודה שלכם היא על אנשים, על קשרים, וגם כן. אם אתם תשקיעו בזה ממש ממש בקטנה, או ממש הרבה כי זה קל לכם, זה עדיין חשוב. זה מה שמוביל סקיורטי קדימה, לא רק ברמת הקריירה, אלא גם ברמת המידע שתצטרכו כדי להגן על הרשת יום אחד, או לסוגלים להגן על הלקוחות, או לזהות שמשהו בכלל קורה.
תראה, חברות משלמות מיליונים בשביל לוביסטים, בשביל אנשים שמכירים אנשים, אתה יודע, זה לא פעם חברה כזאת או אחרת לקחה אותי ושילמה לי כסף בשביל שאני אדבר עם מישהו ויקח אותי, כאילו, תור יועץ, נקרא לזה ככה, לקדם נכון. איזה משהו ולעשות איזה משהו.
וכמו שאמרת על ה-Information Sharing Act וכל הדברים האלה, דברים השתנו, כן, אבל עדיין יש עניין שמיידית אומרים, יש פה עניין של אי-תחרות, אני לא יכול לחלוק מדי מתחרים. שאני קורא לזה הרבה פעמים בולשיט, אבל אתה יודע, אפשר לטעון דברים אחרת. יש עניין של החברות עצמן ועל ה-liability, יש עניין, יש כאן הרבה מאוד דברים בעייתיים. אז אני אגיד דבר כזה, אם אתה חוקרים או הנטרס או כל דבר אחר, תנסו לפתח קשרים עם אנשים במקום אחר, כי יכול להיות שזה יציל את הארגון. כי אם עכשיו יש איזה וורם שמתפשט ויגידו, אחי, שמעת מה קורה שם? אחותי, תסתכלי על זה. ושתיים, אם אתם הסיסו, אז תבדקו שיש לכם את האנשים שמקושרים ברמה מסוימת. לא כולם צריכים להיות מקושרים, ואם צריך את הבן אדם שרק יסגור את עצמו בחדר ויעבוד יכול לשלם ולא ידבר עם אף אחד. אבל לכל הפחות תאפשרו ברמת הניתן לאנשים שלכם ללכת לכנסים, ליצור את הקשרים האלה, להחלוק מידע כן. ויכול להיות שיקח לכם עם הליגה לשנתיים או שלוש, אם אתם בבנק גדול נגיד, להגיע למצב שעושים information sharing, אבל במה שאפשר, אני באמת חושב שזה פריוריטי מאוד גבוה.
אוקיי. Fair enough. טוב, אז בוא נדבר על משהו אחר שעובד אבל, אוקיי?
Okay? יאללה.
אז במשך עשרות שנים, כמעט כל מערכת קריפטוגרפית בעולם הסתמכה על משהו שאי אפשר לבדוק באמת. וזה שהמספרים הם באמת אקראיים. מחשבים קלאסיים לא יכולים באמת ליצור אקראיות אמיתית, והם מסתמכים על אלגוריתמים או על רעש פיזי מגנרטורים חיצוניים וכל מיני דברים כאלה. הבעיה, אם מישהו יודע באמת...
יש לך בקלאודפלר את הלאב אלאמס. בקלאודפלר,
עשו את הלאב אלאמס, נכון, שזה מגניב לגמרי. אז אם מישהו יודע מספיק על מערכת, הוא יכול פשוט לחזות את המספרים האלה, או לשלוט בגנרטור עצמו כדי לתמרן את התוצאה, וזה בדיוק סוג הפריצה שמערכות ביטחון לא יכולות להרשות לעצמם, אוקיי? אגב, סייד נוטס, יש סיפור על זה שרוסים גנבו מכונת אימורים, אתה יודע, מווגאס לרוסיה, פיצחו את המנגנון ושלחו אנשים והצליחו להגיד להם מתי להוריד בדיוק את הידית בשביל לזכות בפרס הגדול. יש סיפור כזה, ממש, על, לא זוכר, זה משהו כזה, והיו כמה רוסים שהלכו לשם עד שתפסו אותם, אבל זה ממש זה. עכשיו, אם מישהו אגב זוכר את הסיפור, שלחו לי, אני שנים לא דיברתי עליו, אני באמת, זה ממש מפעם. אז עכשיו, מדענים מניסט...
שאלת את צ'אט ג'י-פי-טי?
לא, אבל אתה מוזמן לשאול. אז מדענים מניסט ו-The University of Colorado, בולדר, פתרו את הבעיה הזאת בדרך שאיינשטיין אגב לא היה אוהב בכלל. הם רתמו את האקראיות התבועה במכניקה קוונטית. והמערכת שהם בנו, אוקיי, נקראת... יוניברסיטי רמנונס ביקון, והוא שירות הראשון בעולם שמייצר מספרים אקראיים שאי אפשר לזייף, וגם מאפשר לכל אחד לאמת שהם באמת אקראיים, שזה מטורף באופן מאוד מאוד משמעותי, וזה גם פורסם בנייצ'ור ביוני 2025. אז תקשיב, הסוד טמון בבל טסט, שזה ניסוי קוונטי שמודד זוגות של פוטונים מסובכים, מה שנקרא Entanglement Photons, והפוטונים האלה נוצרים בקריסטל מיוחד, ונשלחים דרך סיב אופטי למעבדות נפרדות, שם מודדים את הפולריזציה שלהם, והתוצאה של המדידות האישיות הן אקראיות לגמרי. אף אחד, אפילו אם יש לו גישה מלאה למחשב הקוונטי, לא יכול לחזות אותן מראש. זה הטבע של מכניקה קוונטית. המערכת עצמה מבצעת 250 אלף מדידות כאלה בשנייה, ואז מאבדת את התוצאות ל-512 ביטים של מספרים אקראיים מאומתים. החדשנות האמיתית היא בטווין פרוטוקול, מערכת אימות מבוססת על בלוקצ'יין, שמאפשרת לכל אחד לעקוב אחרי כל שלב ביצירת האקראיות, ולוודא שאף אחד לא יתעסק במספרים. כל מערכת הנתונים מקבל טביעת אצבע דיגיטלית שמאפשר לאמת, והשרשורים מקושרים של הש מאפשרים לזהות תעסוק מיידית, זאת אומרת מישהו יתעסק מזה מיידית, וזו שקיפות שאף ג'נרייטור קלאסי לא יכול להציע. מה זה אומר בפועל? קודם כל שזה משנה את כלל המשחק בקריפטוגרפיה. כשאתה צריך לייצר מפתח הצפנה או קוד אימות דו שלבי, אתה יכול להשתמש בקריות שאף סופר קמפיוטר לא יכול לשכפל, אבל זה הרבה יותר ממעבר להבטחת מידע או מעבר להבטחת מידע, שחושבים על הגרלות ציבוריות, בחירת מושבעים, בחירות או כל דבר אחר, או ביקורת הקריות של חברות. בכל מקרה בו צריך הגינות מובטחת בחלוקת משיבים וקבלת החלטות. עכשיו יש מקור ציבורי חינמי ובלתי ניתן לשינוי של מספרים אקראיים. הפרויקט רץ בשיעור הצלחה של 99.7% מאז ההשקה, והוא נמצא ברנדום.colorado.edu. אוקיי, למי שרוצה להשתמש בהם, זה אופן סורס לחלוטין, הקוד זמין בגיטאב, וכל אחד יכול לבחור, ללחוץ, לעשות מה שהוא רוצה. מגניב, אפשר להיכנס, ללחוץ שם על זה, ופשוט לראות את המספרים קופצים לכם, ולבקש, random numbers, אם זה קוונטום או רגיל, תחמד, אני חייב להגיד, מגניב.
זה אחד הדברים שאני אוהב באמת בעולם ההצפנה והמתמטיקה, שלעשות את זה יותר טוב, לעשות את זה בקטנת יותר טוב, לשפר את האלגוריתם ככה, שם, ברמה האקדמית, זה משהו שבאמת מקדם גם את התעשייה, גם את האקדמיה, גם את המחקר. זה אחד הדברים היפים בעולם הקריפטוגרפיה. אבל, אני רוצה עכשיו לשפוך מים קרים. שלחתי ברקע, בסיגנל הודעה לברוש שנייר, אם אתה מכיר את השם.
ברור.
אוקיי. אז אני חושב שהוא אחד האנשים הכי מפורסמים אי פעם בעולם הסקיורטי. כתב את הספר הראשון בעולם בערך על הנושא הזה, ספציפית על הצפנה. והתשובה שלו היא, ואני בטוח שהוא מאמין מאוד במחקר עצמו ברמה המדעית, כן? Stupid PR fluff. We have been able to create random numbers since the 1980s. It's never been a cryptographic problem. נתרגם את זה. זה יחץ מטופש. אנחנו יכולים ליצור מספרים רנדומליים כבר מהשנות ה-80. זה אף פעם לא באמת הייתה בעיה קריפטוגרפית משמעותית.
אז תודה למאזין.
הנקודה היא שזה באמת מגניב, וצריכים להתלהב מזה, כי זה מקדם את האנושות וזה מקדם את המדע, ולך תדע מה ימצאו שם אחר ומה השימושים שיהיו לזה. אבל גם צריך להבין שוב שיש דברים שאנחנו מבינים בהם, יש דברים שלא, ואני חושב שאני שלחתי לך את הכתבה הזאת להתלהבות.
כן.
אנחנו לא מבינים הצפנה גדולים. אני השם. אנחנו לא מבינים הצפנה גדולים, God and the devil are in the details. ולא, זה לא באמת משנה עד כדי כך.
אוקיי. אז טוב, בוא נעבור לנושא
הבא שלנו. זה לא שלא תקפו את הדברים באמצעות מנגנוני רנדומנס בעבר, כן? אבל לרוב זה חושב שזה אימפלמנטציה, אבל אני לא מבין מספיק בצפנה. אבל אני כן אגיד לך שברקע שאלתי את
שאלתי קטיפ.
לבה למפס. בדיוק. זה עובד, זה PR. שלחתי לך ברקע שתי כתבות ויירד, על מה שאמרת עם התוקפים הרוסים על הסלוט משינס בווגאס.
מצאת, מגניב.
צ'אט GPT מצא בשבילי, רק שאלתי.
אוקיי. אוקיי, מגניב, אוקיי.
קראו לתוקף אלכס, רק שתדע. אז סאש, האם אתה מקשיב לנו? אנחנו מעריכים את
התרומה שלך. Russian slot machine hack is costing casinos big time. וואו, זה ממש לפני זה. ממתי זה היה? 2017, הכתבה. וואו.
תבדוק איזה כתבה, יש שם שתיים. יכול להיות שזה מלפני.
אוקיי, אוקיי. אני חושב שזה היה לפני, אם אתה שואל אותי. אני חושב שזה היה לפני.
יכול להיות שהיה עוד אחד כזה.
לא, שניהם ב-2017. יכול להיות שזה משהו שסיפרו שהיה בעבר. לא, לא יודע. אם מישהו מכיר את הסיפור, תשלחו לנו, נשמח לדעת. אבל בוא נדבר רגע על הנושא הבא שלנו. אוקיי? יאללה. אז הנושא הבא שלנו הוא כזה. רגע, רגע, רגע. בא, זה נעלם לי. מה? איפה זה נמצא? איפה זה נמצא? Oh my God.
יש סיפור משנות ה-90, ועוד כל מיני סיפורים כאלה. מבחור בשם רונלד דייל, שהוא היה אינסיידר בעצם, והוא שינה את המכונה. הוא שינה את ההארדוור.
אוקיי.
וככה הוא גרם ל-RNG של המכונה לעשות את הפעולים האלה. יכול לשלוח לך גם את זה אם אתה רוצה. יש את זה בויקיפדיה ארטיקל. ויקיפדיה ארטיקל.
אוקיי. אז הנה, מצאתי את הכתבה. ווויירד
סטורי, אבל בסדר.
מצאת? הכל צריך בוויירד. אז כן, מצאתי את הכתבה, אני אקרא אותה במקום אחר, אבל כדאי נקרא אותה, כי זה בעדיין מאוד מאוד שווה. אז בואו נדבר על זה ככה, אם יש לכם טלוויזיה זולה, או יש לכם איזשהו טיווי בוקס כזה, טלוויזיה יקרה, וקניתם טיווי בוקס די זול, אוקיי? באיבי או אלי אקספרס, תמורת איזה, לא יודע, איזה 80 דולר, משהו כזה, והיא קצת נראית, זה קצת התחיל לזוז איתי בזמן האחרון, יש סיכוי טוב שזה לא בג תוכנה, חוקרי הבטחה מ-X-Lab חשפו בוטנט חדש בשם קים וולף, שהצליח להדביק, תקשיב טוב גדי, ל-1.8 מיליון מכשירי אנדרואיד טיווי ברחבי העולם, והם לא ממש עסוקים בהזרמה של נטפליקס. אז מה הולך פה? הסיפור שלנו מתחיל כשחוקרי הבטחה קיבלו לידיהם דגימה של המלוור, שה-C2 דומיין שלו הצליח להגיע, תקשיב טוב, למקום הראשון ברשימת הדומיינים הפופולרית של קלאודפלר, הוא אפילו עקף את גוגל, כשהדומיין של המיילוור מייצר יותר תנועה מגוגל עצמה. ואתם יודעים שמישהו ברמה, אם זה קורה, זה משהו ברמה מאוד מאוד גדולה מתרחש. אז בין ה-19 ל-22 בנובמבר, קים וולף שלח 1.7 מיליארד פקודות דידוס. זה לא טעות במספר, מיליארד, אוקיי, עם M. אז עם M, סליחה. החוקרים חושבים שהיכולת המקסימלית של הבוטנט הזה מגיעה לסביבות ה-30 טראבייט פר סקנד, רמה שמסוגלת להפיר אתרים ושירותים כאילו משמעותיים, זה ליטרלי סי עולם הדבר הזה נמצא. אבל אני החלק המעניין באמת, קים וולף לא באמת מעוניין ב-96.5 מהדידוסים מהפקודות האלה שהוא שולח למכשירים הנגועים, הם בכלל להפוך אותם לפרוקסי נודס. המשמעות המעשית היא שהאקרים מוכרים את רוחב הפס של הבעלים התמימים של הטלוויזיות, האקסבו או המכשירים האלה כשירות פרוקסי מסחרי. אתם משלמים על חשבון החשמל והאינטרנט והם מרוויחים על זה כסף כשהם גולשים על זה. זה כמו שמישהו יזכיר את הדירה שלכם ב-Airbnb בלי לספר לכם בכלל. אז החוקרים עצמם גילו שקים וולף הוא למעשה גרסה משופרת של AI סורו, שזה בוטנט ידוע שאחרי לכמה מתקפות הגדולות בהיסטוריה, כולל תקיפה של דידוס ברמה של 29.7 טראבייט, שקבע שיא עולמי. השני, שני הבוטנטים נראים כאילו הם מאותה קבוצת הקרים עם קוד משותף לשרתי C2 דומים. אז מה קרה פה? כנראה ש-AI סורו נעשה מפורסם מדי ומערכות ההבטחה התחילו לזהות אותו ממש ממש טוב. אז המפעילים פיתחו את קים וולף בתור גרסה חמקנית יותר שמתמקדת בטלוויזיות אנדרואיד, במקום ה-IoT הרגיל. הדבר המרשים בצורה מטרידה, צריך להגיד, הוא עד כמה קים וולף מתקדם טכנית, הוא משתמש DNS over TLS כדי להסתיר את התקשורת שלו, מצפין נתונים רגישים בסטאק קסור ומעמד פקודות מהקומנד סנטר שלו, עם חתימות דיגיטליות מבססות אלפטיק קורב, וכשחוקרי האבטחה הצליחו להוריד את השרתי קומנד קונטרול שלו, שלוש פעמים הוא פשוט עבר להשתמש באתריום נאם סרבר, ENS, שזה דומיין בלוקצ'יין, שהרבה יותר קשה להוריד. האקרים אפילו השאירו הודעה מאוד חצופה בקוד, צריך להגיד. We have מאות, אוקיי, מאות סרברים, אז תמשיכו לנסות מה שנקרא, אוקיי? Keep trying, LOL. ההפצה הגיאוגרפית של הדבר הזה היא מאוד מעניינת. ברזיל מובילה כמעט 15% מההדבקות, אחרי ההודו עם כמעט 13% מההדבקות, ארצות הברית במקום השלישי עם כמעט 9.5%, זה אומר שיש 172,000 מכשירים נגועים רק בארצות הברית. תאילנד אגב, איפה שאני נמצא, מופיעה רק במקום התשיעי עם 2.46% מההדבקות העולמיות. המכשירים המושפעים כוללים מותגים הזולים שכולנו מכירים, סמארט טיווי, סופרבוקס, טיווי בוקס, X96Q ועוד. אלה המכשירים שבדרך כלל מגיעים בלי הסמכות גוגל פרוטקט, גוגל פליי פרוטקט, ובלי מנגוני עדכונים אמיתיים. זאת אומרת, כל מי שנדבק, או יש לו עכשיו את הוונביליטי הזה, הוא די תקוע עם הדבר הזה. גדי, אתה רוצה להגיד משהו? אגב, גדי, יש לך טלוויזיה של מי בבית?
אין לי טלוויזיה, ולא שאני לא רואה טלוויזיה, פשוט על הלפטופ. אבל אני חושב שה... לא יודע, אחי, כאילו, בוטנט זה דבר כבר כל כך עתיקה. אני לא מתרגש. ו-IoT שהוא אונד, זה לא מתרגש.
בוא נספר לך משהו ש...
לא, אני אספר לך משהו פה. אתה יודע מה כן מעניין עם טלוויזיות בבית? כן. שרוב, או הרבה, זה היה חדשות לפני שבועיים, משהו כזה, מהוונדורים, הברנדים הגדולים של טלוויזיות, עושות סקרינשוט אחת לכמה זמן, כדי לאסוף מידע על מה אתה צופה.
דיברנו על זה בפרק הקודם. עכשיו,
איזה חוצפה. איזה חוצפה.
כן, זה ממש כזה. זה ממש כזה. הם פשוט אוספות את כל הדבר הזה, אז אתה יודע מה?
זה שאני מתעצבן על זה, אתה יודע מה זה אומר? אני מתעצבן על זה יותר, כי שם יש לי יכולת שליטה, שם יש רגולציה, שם זה משהו שאני משלם עליו כסף, שם יש משהו שמדינה שעושה את הרגולציה. כאילו, fuck them. אני יודע שעכשיו מרגלים אחריי ואוספים ממני את המידע, אבל זה פושעים, אין לי שליטה בזה. זה ארגוני ביון, אין לי שליטה בזה. אבל הטלוויזיה עצמה, איך הם איזים?
שילמת עליה כסף.
כן, חוצפה.
קנית מחברה טובה. אז בוא אני אספר לך את הסיפור של LG, אוקיי? ו-LG, משתמשי LG גילו השבוע שעדכון תוכנה חדש ל-WebOS שלהם, הוסיף להם אייקון שלא פחות ולא יותר ממייקרוסופט קו-פיילוט על המסך הראשי. וכשהמשתמשים ניסו למחוק אותו, הם פשוט לא הצליחו, לא הייתה להם את האופציה. פוסט שאלה משתמש מתוסכל ברדיט קיבל יותר מ-36,000 אפווט, אוקיי? והתגובות היו פחות ממשהו נחמד או איזה משהו מטריד, משהו מאוד מאוד מטריד הם היו. אז LG מיירה להעביר שזה לא באמת אפליקציה שמוטמעת במערכת, אלא סתם שורטקאט שפותח את הכל פיילוט בדפדפן טלוויזיה, כאילו זה משפר את המצב שלהם. אבל הם גם הבטיחו מייקרופון אינפוט שלהם מופעל רק אם המשתמש נותן הסכמה מפורשת, אבל זה קופיילוט שאמור לעזבות, כאילו, למה? אבל זה מפספס לגמרי את הנקודה באופן לא הגיונית. הבעיה היא לא מה קופיילוט עושה, הבעיה היא שאנשים פשוט הבינו ש-LG יכולה לשים מה שהיא רוצה בטלוויזיה שלהם בלי לשאול אותם. אז אחרי גל ביקורת, LG הודיעה שהיא מכבדת את בחירת הצרכנים שקנו את הטלוויזיה בכספם הטוב. אוקיי? ותאפשר את מחיקת האייקון, אבל עדיין לא ברור מתי. בינתיים, זה סימפטום למשהו משמעותית יותר גדול. התעשייה דוחפת AI לכל פינה אפשרית, לא בגלל שצרכנים אשכרה מבקשים את זה, אלא כדי לנפח את המטריקות שימוש. סמסונג כבר מוסיפה קופיילוט הטלוויזיות שלה מאוגוסט, TCL דוחפת את ג'מיני, ופרפלקסיטי בדרך לסמסונג. מה שמעניין זה התזמון. LG הכריזה על שותפות עם מייקרוסופט כחלק מהאסטרטגיית ה-AI TV ב-CES 2025, אבל ההטמעה הייתה כל כך בוטה, שיצרה את האפקט הכי הפוך שאפשר לבקש. במקום לגרום להתלהב, מאנשים להתלהב, מהלקוחות שלה, להתלהב מה-AI, היא הזכירה להם למה Smart TVs זה בעצם בלוטוור ומעקב משולב, ולא מדבר בכלל על הצילומים, שהיא גם עושה את זה, אוקיי? אז שהתעשייה עסוקה במיתוג של פיצ'רס, כמו AI Picture Pro ו-AI Sound Pro, שתכונות שפשוט, אתה יודע, זה כאילו Picture Pro או Sound Pro, בוא, זה תוכנת Pictures וSound לפני שנה או שנתיים, היא שוכחת שהצרכנים עצמם רוצים קודם כל טלוויזיה שעובדת, ולא יועץ AI שאף אחד לא ביקש. תן לי נטפליקס, תן לי משהו פשוט, תן לי לראות ערוץ הספורט, אתה יודע, חדשות, כאלה. ואני חייב להגיד שזה ממש מזכיר לי סיפור של האלבום של, של האלבום של U2 שאפל דחפה לכולם ב-2014, ואף אחד לא ממש אהב את זה. אתה זוכר את הסיפור הזה?
אני לא זוכר את הסיפור, אני רק יודע שכל פעם שהפעלתי את האייפוד שלי או את האייפון שלי, כל פעם התחיל להשמיע U2 עם שיר נורא מעצבן, ואני דווקא אוהב U2, ואני אוהב הרבה פחות U2 בגלל זה.
כן.
דווקא נחמד מצידה, מה? תנו לי אלבום בחינם, למה לא?
אבל, תודה, תן לי את הפופ-אפ המפורסם. יש לך, אתה יכול לקבל את האלבום, לדחוף אותו ככה, אולי אני לא אוהב את המוזיקה הזאת, אולי אני רוצה לשמוע מוזיקה, אולי אני אוהב, אתה יודע, רק שירים ישראלים של פעם, זה הכל. מה אתה דוחף לי יוטיוב עכשיו?
מה אתה פותח עיניי? אז נתנו לך מוזיקה חינם, כדי שיהיה לך משהו להתחיל לשמוע. מה הדוגמאות האלה עכשיו?
אז אני חושב שיש לנו איזה קטע כזה שאנשים קונים טלוויזיות בכסף מאוד מאוד טוב, ופתאום דוחפים להם כל מיני פיצ'רים חדשים, שזה נשמע מגניב באופן כללי, אבל מלחיץ, אתה יודע, זה מלחיץ. למה אתם שמים לי עכשיו AI? למה אני צריך לקבל את הדבר הזה?
למה אתם מזכירים לי שאין לי באמת שליטה על הטכנולוגיה והכל כאילו אני המוצר? למה אתם מזכירים לי? תתנו לי לחיות בעולם שבו אני לא זוכר את הטכנולוגיה.
אני שילמתי כסף.
נו, אז מה? יש לך דוגמה את ה-Right to Repair, אם אתה רוצה לתקן את המכונת כביסה שלך היום, אתה יכול.
Right to Repair זה בארצות הברית, בישראל.
באירופה. אבל אני מנסה להגיד שבוטום ליין, אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, יש לי פה קצת דאבל סטנדרט. אני אומר, איך הם מעיזים, חברה כאילו, או ממשלה או משהו לעשות משהו, כשאני יודע שכל המידע שלי בחוץ בכל מקרה. זה דאבל סטנדרט, כי שם יש לי שליטה מסוימת.
אבל מישהו הזיז את הגינה שלי בטלוויזיה.
אני קצת ציני בנושא. כי אני ויתרתי קצת.
על מה ויתרת? ויתרת על הבטחת מידע? על פרטיות? על טכנולוגיה?
קצת, כן. אני אעשה את המקסימום שאני יכול, ואני מכיר בזה שזה לא יהיה מסליק, וזה בסדר.
אתה יודע, יש קטע כזה שהתחלתי לדבר עם הלל, על זה שבגלל שאנחנו אנשי סייבר, אז אנחנו גם מרשים לעצמנו לעשות סלק במקומות שלא אמורים לעשות סלק. זה גם קורה גם לך?
חד משמעית. אני מריץ את קלוד קוד על המחשב שלי.
למה אתה חושב שדווקא אנשי סייבר עושים יותר סלק?
אני לא יודע אם זה נכון שאנחנו עושים יותר סלק. שאלה מעניינת. אבל אנחנו...
אולי כאנשי טכנולוגיה אנחנו עושים יותר סלק. אתה יודע, חשופים ליותר דברים.
אני לא יודע.
משתחת תקיפה של איש טכנולוגיה הרבה יותר גדול מישהו שהוא לא...
זה נכון, זה חד משמעית. אתה נכנס... מכבר הסרפינג שלך אתה נכנס להרבה יותר אתרים. אפשר לדבר על כמות התוכנות וכמות השימושים וכולי, כי יש טכנולוגיה, אין ספק שיש לך יותר משטח תקיפה.
תודה, דיברתי אתמול עם איזה מישהו על חשבון מים, והוא אמר לי, כן, שאלתי את ג'מיני לפני, לא יודע, איזה כמה זמן, על משהו חשבון מים. חכה רגע, אני רוצה לחפש אותו. נכנס לג'מיני, ג'מיני? לא, זה היה צ'אט ג'י-פי-טי. נכנס לצ'אט ג'י-פי-טי, חיפש בהתכתבויות של צ'אט ג'י-פי-טי על מה הוא דיבר, מצא שהוא דיבר איתו לפני זה חודשיים על חשבון מים, אמר לי, הנה, זה החשבון מים שלי. תראו, כאילו יש לך, אתה יכול לחפש באימייל, אתה יכול לחפש ב-SMS,
זה התשתית העבודה שלו עכשיו, בדברים. כמו שהאימייל, הרבה מאוד זמן, האימייל היה תשתית העבודה שלי כמעט הכל, בשנות ה-90, תשתית העבודה שלי הייתה בכלל ב-IRC, כן? הבראוזר, פייסבוק, איפה אתה נמצא? מה המקום שדרכו אתה רוצה לעבוד? ואם התשתית שלך, מערכת הפעלה שלך כרגע, צ'אט GPT, או ששם, וואטסאפ, עד היום וואטסאפ הוא הרבה פעמים התשתית שלי למצוא לינקים, למי שלחתי את זה, כן? אני עובד דרך הוואטסאפ, זה מאוד הגיוני מבחינת.
אז מבחינתך, כאילו זה נשמע הגיוני לשמור את כל המידע. אגב, בג'מיני אי אפשר עדיין למחוק צ'אטים, שזה מטריד לגמרי.
בהחלט מטריד. ואתה באמת חושב שזה נמחק כשאתה מוחק את זה מצ'אט GPT?
אני רוצה להאמין.
I want to believe. I want to believe.
טוב,
אני... אני באמת יצאתי מאוד מאוד ציני היום, ואני רוצה להגיד שאני רואה את זה כדבר חיובי. אנחנו משתמשים בטכנולוגיה, הטכנולוגיה עושה את העבודה שלה, שזה לא טריוויאלי בכלל. טכנולוגי סאקס. ואני מאוד שמח מזה.
איזה יופי. אני רוצה להודות לכם, מאזינים יקרים שלנו, שימו לנו לייק, תעקבו אחרינו אם אתם לא עוקבים, יש הרבה אנשים ששומעים את התוכנית הזאת בלי לעקוב אחרינו, תעקבו אחרינו.
זה לא בסדר.
ממש, תעקבו. שימו לנו 5 כוכבים, אם אפשר, לייק או כל דבר אחר, גם על הפרק הזה, זה ממש ממש עוזר. מוזמנים לשלוח לנו הודעות על כל מה שדיברנו היום, אם אתם חושבים שזה לגיטימי, עוקבים. אם יש לכם סיפור על מנכ״ל שלא אהב, שעוקבים אחריו, אפילו בלי לספר על שם החברה, אני אשמח לשמוע ולספר את זה בשמכם או בשם האילם שלכם. שנה חדשה בפתחנו, ועוד מעט אולי נעשה איזשהו פרק שמסכם
Happy
את השנה.
Happy holidays. Merry Christmas.
יש לנו שיר נחמד, אני מאוד מקווה שתהנו ממנו. תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי גדי! גדי יבוא,
ביי.
ביי. Ransomware gangs count the cryptocurrency While incident response teams never slept They said this was the year we'd finally get it right But the scoreboard tells a different story tonight Here's to the winners, the champions of the breach Just a warm-up act This year they brought the whole